קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי, שיעורים בהלכה ורפואה, הרב איתיאל אורון.
שלום וברכה. בפעם שעברה דנו באיסור ניבול המת ובהשלכות שלו לגבי השתלות איברים מן המת. ראינו שקיים איסור של ניבול המת, שיסודו באיסור הלנת המת, שקשור לדיני הקבורה, ראינו שכבר בספרים הופיע שכאשר הדבר נעשה לצורכו של המת, אין בכך משום ניבול המת. עוד ראינו שהרחיבו את העניין הזה פוסקים רבים, החל מהרשב"א ועד לפוסקים האחרונים, שכאשר הדבר נעשה לצורך, אז מותר לנו לעשות מעשים שבדרך כלל יחשבו כמעשי ניבול בגופתו של המת, וההשלכה לגבי הדיון שלנו בהשתלות איברים מן המת היא די ברורה. אם נוכל להגדיר את השתלות האיברים כדבר שנעשה לצורך או דבר שנעשה לכבודו של הנפטר עצמו, הרי שיהיה קל יותר להתיר את האיסור הזה, ואכן רוב האחרונים הלכו בכיוון זה. הדברים מפורשים אצל הרב עובדיה יוסף, פשוט יביע עומר בחלק ג' יורדיה סימן כף ג', וכן אצל הרב חיים דוד הלוי, שבנו את דבריהם על יסוד שיטת הרשב"א ושואל ומשיב שראינו בפעם שעברה, שכל שהוא לצורך אין בכך משום ניבול, וזהו מודל שחוזר על עצמו בכמה וכמה איסורים שקשורים בהשחתה, למשל איסור השחתת זרע, פוסקים רבים מסבירים שכאשר הדבר נעשה לצורך, כן, מוצאים זרע שלו בדרך של קיום יחסי אישות בין איש לאשתו, כאשר הדבר נעשה לצורך, הרי שהדבר מותר, אף על פי שמבחינה אמיתית המעשה נראה כמעשה השחתה. אותו דבר כאן, אף על פי שהמעשה מבחינה אובייקטיבית נראה כמעשה של השחתה או של ניבול, אנו מתירים אותו כאשר הוא לצורך, ודאי במקום של פיקוח נפש. יחד עם זאת, ראינו שישנם אחרונים שדווקא החמירו בנקודה זאת, בראשם המנחת יצחק, שחלק ה' סימן ח', שהחמיר ואמר שאיסור ניבול המת, פגיעה בכבודו, אין אנו יכולים למחול על כבודו של המת, ולכן איננו יכולים לנבלו, ואי אפשר לטעון שאנחנו מצילים בכך נפשות, ועל כן יש להתיר זאת, מכיוון שבמתים חופשי באמת פטור מן הצלת נפשות, ואפילו אם יש חולה מסוכן בפנינו שזו הדרך להציל אותו, הרי שלא יידחה איסור ניבול המת. כך לשיטתם של אחרונים אלו, גם הציץ אליעזר, גם המנחת יצחק, אבל באופן עקרוני דעתם של רוב האחרונים להתיר את איסור ניבול המת, כאשר אנו עוסקים בהשתלות איברים שנכללות בצורך או בכבודו של הנפטר, שלכבוד הוא לו שזוכה להציל נפשות מישראל. היום אנו נדון בעזרת השם באיסור של ביטול מצוות הקבורה, שעל כורחנו כאשר אנו משתילים איבר מן המת, אנו פוגעים בחובת הקבורה, ועלינו לעיין ביסוד המצווה הזו, ולראות האם באמת ישנה כאן בעייתיות, ואם ישנה בעייתיות, באיזו דרך ניתן להתמודד איתה. מהו המחייב של מצוות הקבורה? אנו נפגשים עם הקבורה, כמובן, עוד מספר בראשית, כל אחד מן האבות והאימהות, אנו מספרים על המאמץ שבקבורתם, ועל החשיבות של קבורתם. מצוות הקבורה כשלעצמה מופיעה דווקא בספר דברים, ומופיעה דווקא, כפי שראינו בשיעור שעבר, לגבי הרוגי בית דין, שלגביהם הייתה לנו אולי איזושהי הווה אמינה, שאנו נשאיר אותם תלויים על העץ, ואף על פי כן נפסק, והתורה אומרת לנו, שעלינו לקבור אותם באותו יום. מדוע? מפני איסור ניבול המת ברמה זו או אחרת. כמובן שנצטרך לדון האם אותה חובת קבורה, אותה רמה של חובת קבורה שנאמרה לגבי הרוגי בית דין, קיימת גם בבני אדם רגילים, שמתים כדרך כל האדם, ואנחנו נראה אם יש לכך נפקא מינה מסוימת, כך בעזרת השם בהמשך. אך ראשית כל, עלינו להעלות כמה הבנות וכמה אפשרויות לעצם המחייב של קבורה. מדוע בעצם יש לקבור את המת? מה הבעיה בכך שהמת לא ייקבר? אפשרות אחת, לומר שהמחייב הוא כבודו של הנפטר. זו אפשרות אחת, וזה הדבר הזה די פשוט, וראינו זאת בפעם שעברה. שוב, כאשר המת נותר מתגולל בחוצות, ככל שהזמן נוקף, הגופה מרכיבה, ונעשה בכך ביזיון גדול לאותו נפטר, והדבר הזה פוגע בכבודו של האדם, והן משום מצוות ואהבת לרעך כמוך, כפי שראינו בדברי הריטב"א, והן משום איסור בלטלין, הדבר הזה בעייתי. אפשרות אחרת, לבוא ולומר שיש בקבורה משום כפרה. מה הכוונה? הגמרא במסכת סנהדרין בדף מ"ו מתלבטת בשאלה האם קבורה היא משום ביזיונה או משום כפרה. האם הסיבה שאנו קוברים היא כדי לא לבזות את המת, כפי שהעלינו, או משום כפרה. מהי בדיוק הכפרה? אז רש"י אומר, כי היחיד תהווה לכפרה בהתמנה זו שמורידים ומשפילים אותו בתחתיות. זאת אומרת, עצם ההורדה אל מתחת למעמקי האדמה, הדבר הזה יש בו משום סוג של השפלה, ואולי בדבר הזה יש בכדי לכפר על המת. דומני שמה שעומד ביסוד ההתלבטות הזאת של הגמרא, שהרי לא היינו חושבים באופן טבעי על כפרה דווקא כמחייב של קבורה, דומני שמה שעומד ביסודה הוא שגם קבורה יש בה משום פגיעה בגופו של המת. בסופו של דבר אנו יודעים, ולאן אתה הולך למקום עפר, רימה ותולעה, הגופה כשלעצמה נפגעת, גם כאשר היא נמצאת בנבחי האדמה, בתוך הקבר, כך שלא יהיה נכון להציג באופן מוחלט את הקבורה כפתרון לבעיית ניבול המת. אולי זה ניבול שאיננו נראה לעין אדם, אבל עדיין הגופה כשלעצמה מתנבלת, ייתכן שניבול זה של הבשר יש בו אולי, בתפיסתה של הגמרא, מעין אפשרות לחפרה על אבונות וחטאים שונים. בכל אופן ראינו כרגע שני מחייבים אפשריים, כבוד המת או כפרה, שאף היא קשורה ברמה זו אחרת לכבוד המת. אם נרצה, זהו ניבול שנעשה לכבודו, שהרי לכבודו שהתכפרו לו עוונותיו. אפשרות נוספת, כמובן, לבוא ולומר שמחייב הקבורה איננו נעוץ בכבודו של האדם, כי אם בכבודו של הקדוש ברוך הוא. כולנו נבראנו בצלם אלוקים, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, וממילא אין זה כבוד לקדוש ברוך הוא ש... הגופה תישאר תלויה או מוטלת בחוצות, ולכן יש לקבור אותה. בכיוון הזה עולה בדבריהם של חלק מן המפרשים על התורה, באותה פרשה של הרוגי ביתי. כיוון רביעי נעלה, הכיוון הרביעי הוא שחובת הקבורה היא סעיף בדיני טומאת המת. מה זאת אומרת? אנו יודעים שהטומאה החמורה ביותר היא טומאת מת. המת הוא אבי אבות הטומאה. יש להיזהר מאוד שלא להיטמע באמת. כמובן, כהנים וגם הדיוטות, אף צריכים להיזהר בכך. אם מתים יונחו בחוצות, או שלא ייזהרו באיכן בדיוק מניחים את חלקי הגופה, הדבר יכול להכשיל אנשים רבים בטומאת מת, ולעיתים אף לא ידעו שהם טמאים בטומאת מת, וילכו ויעברו על, בין אם זו כניסה למקדש, או איסורים אחרים, והדבר הזה הוא בעייתי מאוד. רק למנוע אותו, יש לקבור את המת באופן כזה שהטומאה לא תבקע ותעלה, ונסלק את המכשול הזה מקרב העם. לדבר הזה תהיה נפקמינה בהמשך לגבי שיעור חובת הקבורה, כלומר, כמה מן המת יש לקבור, או כמה מן המת מותר שלא לקבור. במילים אחרות, אם הדבר קשור לאיסורי טומאה, הרי רק שיעור שמטמא יתחייב בקבורה, או פחות מכך, ייתכן שלא. אם הדבר קשור בכבודו של האדם או בכבודו של הקדוש ברוך הוא, לכאורה, מה לי אם זה עצם קטנה שבקטנות, או שמדובר בראשו ורובו, בכל מקרה תהיה פגיעה בצלם האלוקים או בכבודו של האדם, ויהיה חיוב לקבור. עניין חמישי עולה מן הגמרא בסוטה בדף י' ד', גמרא מאוד מפורסמת, שאומרת כך. ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מה ידכתיב אחרי השם אלוקיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? ולא כבר נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלו. כן? כתוב שיש ללכת אחר הקדוש ברוך הוא. כיצד אפשר ללכת אחריו? הרי הקדוש ברוך הוא אש, הוא בלתי נתפס, הוא בלתי מובן. כיצד אפשר ללכת בדרכם של הקדוש ברוך הוא? עונה הגמרא, אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא מלביש ערומים, דכתיב ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם, אף אתה הלבש ערומים. הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, אף אתה בקר חולים. הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, אף אתה נחם אבלים. הקדוש ברוך הוא קבר מתים, בכתיב יקבור אותו בגיא, אף אתה קבור מתים. מהגמרא בסוטה עולה מחייב חמישי למצוות הקבורה, שבניגוד לכל המחייבים הקודמים שהעלינו, איננו קשור בצורה זו או אחרת להלכות המת, להלכות הטיפול במת, אלא חיוב כללי, חיוב מוסרי כללי, ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה עולה גם מכך שאין לנו ציווי מפורש לקבור מתים בתורה. כפי שהזכרנו, יש לנו ציווי רק לגבי הרוגי בית דין. אין לנו ציווי לגבי מת רגיל. מדוע? דומני שיסודם של הדברים מונח באותה אמרה מפורסמת של הרב קוק באורות התורה בפרק י"ב, שמסביר דרך ארץ קדמה לתורה, הקדמה זמנית מוכרחת לדורות. וכל דבר של תורה צריך דבר של דרך ארץ שיוקדם לו. כלומר, התורה בנויה על אדני המוסר הטבעי. אם נרצה, למשל, לבניין של שתי קומות, הקומה הראשונה היא המוסר הטבעי, והקומה השנייה היא התורה. הדרך הארץ, המוסר הטבעי, ההתנהגות הטבעית של העולם, קדמה לתורה, אומר הרב קוק, הקדמה זמנית, מבחינה כרונולוגית. העולם נהג, העולם התנהג על פי אמות מידה אנושיות, שרובן ככולן נשענו על אדני המוסר, לפני שהתורה ניתנה. אומר הרב קוק, היסוד הזה הוא גם מוכרח לדורות. לדורות, המוסר מקדים את התורה. כל דבר של תורה צריך עניין של מוסר, צריך בסיס מוסרי. יש פה הרבה לדון כמובן, ויש הרבה שאלות על הקביעה הזאת של הרב קוק, ולא כאן המקום להאריך. רק נאמר שדבר זה יש לו גם ביטוי מסוים בפשטי המקראות, ושוב אני חוזר לעניין שלנו, העובדה שאין בכלל ציווי על קבורה, חוץ מבמקום שבו היינו חושבים שלא לקבור, אצל הרוגי בית דין, העובדה הזאת מצביעה על כך שהנורמה היא כן לקבור. לא צריך לצוות על קבורה. לא צריך לצוות מצווה מיוחדת, קברו מתיכם. מדוע? מכיוון שהדבר הזה הוא מוסרי. הדבר הזה נכלל בהליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה נכלל בטוב וביפה ובנכון, והיה ברור לכולם, קברו מתים עוד לפני שניתנה התורה. רק במקום שבו היינו חושבים לסטות מן הנורמה בשביל מטרה אחרת של תיקון החברה, למען יראו וייראו, רק שם נאמר שיש חובה לקבור. אבל באופן טבעי, על בסיס מוסרי, ישנה חובת קבורה, וזה, אני חושב, עומק דברי הגמרא במסכת סוטה, של הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, מהו קבר מתים, אף אנחנו צריכים לקבור מתים. כפי שאמרנו, לשאלה הזאת יש כמה נפקמינות מעשיות מאוד חשובות. רק נוסיף עוד דבר אחד, החוב שיש לנו מתחילת השיעור, אמרנו שיש לשאול האם החובה הזאת נוהגת גם בבני אדם רגילים מדאורייתא באותה רמה שהיא נוהגת בהרוגי בית דין. דבר הזה לכאורה תלוי בשתי לשנות, שתי לשונות בגמרא בסנהדרין בדף מ"ו. שם הופיע כך. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין למלין את מתו שעובר עליו בלא תעשה? תלמוד לומר, כי קבור תקברנו. מכאן למלין את מתו שעובר בלא תעשה. אז זו הלשנה הראשונה, לומד רבי שמעון בן יוחאי, שמלין את המת עובר בלא תעשה, מהפסוק של קבור תקברנו. איקא דאמרי, לשון שנייה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, רמז לקבורה מן התורה מניין, תלמוד לומר כי קבור תקברנו. מכאן רמז לקבורה מן התורה. ההבדל בין שתי הלשונות, בין שתי הגרסאות, הוא מאוד בולט לעין. לפי הלשנה הראשונה מדובר על ניסוח הלכתי, פורמלי, דאורייתאי. עוברים על לא תעשה. מהו המקור לכך שעוברים על לא תעשה בכך שלא קוברים מתים? המקור הוא הפסוק כי קבור תקברנו. כן, לא תלין נבלתו על העץ, כמובן שזה הניסוח השלילי של לאו שיש בעניין הזה. לפי הגרסה השנייה לא מופיע כאן ניסוח של איסור מן התורה, אלא מופיע כאן ניסוח של רמז. רמז לקבורה מן התורה מיני. הפשט לכאורה הוא, מן התורה אין מצוות קבורה, כנראה רק מדרבנן, מהו הרמז לכך? התורה רומזת על כך בפרשת הרוגי בית דין. כך שיוצא שלכאורה לפי הלישנה הראשונה מצוות קבורת מתים היא מדאורייתא, בעוד של הלישנה השנייה ניתן להבין שמצוות הקבורה במי שלא נמנע על הרוגי בית דין, היא מצווה מדרבנן. אמנם, הרש"י מסביר על אתר שהחיוב לגבור מתים הוא מדאורייתא לגבי כל המתים, והלשון רמז הכוונה היא פה למקור. בכל אופן, באופן אין פה הבנה חד משמעית מן הגמרא בשאלה הזאת, ולכן רש"י יכול להבין שמדובר במקור, אבל לעומתו ישנם ראשונים ואף גאונים, כמו רבנו חנן אל אבסדיה גאון, שמבינים שמדאורייתא באמת חובת הקבורה נוהגת רק לגבי הרוגי בית דין, אבל לגבי שאר בני אדם, החיוב הזה הוא רק מדרבנן. שיטה נוספת מופיעה בירושלמי, במסכת נזיר, ושם נאמר באופן פשוט, קבור זו מצוות עשה. למשל, אני מניח שישנה מצוות עשה של קבורה. יכול להיות שהמחלוקת הזאת, האם ישנה מצווה מדאורייתא לקבור מתים רגילים, שאינם נמנים על הרוגי בית דין, או שזו איננה מצווה מן התורה, יכול להיות שהטעם לחילוק הזה נעוץ בהבנות השונות שעלינו מקודם. אם קבורה נועדה רק למנוע ביזיון מהמת, הרי ברור שיש יותר ביזיון בהרוגי מלכות, שנשארים תלויים זמן רב, ולכן שם התורה מקפידה יותר. ולכן דווקא שם תהיה מצווה מן התורה, מצווה מיוחדת מן התורה. אבל אם הקבורה היא מדינים אחרים, כמו הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, כצרוף הבריות וכדומה, יכול להיות שיש מקום להניח שלא יהיה הבדל בין הרוגי בית דין למת רגיל, ואנחנו נחייב את זה באותה רמה. בכל אופן, להלכה אצל רוב הראשונים, כך ברמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה ריש למד א', וגם בהלכות, והלכות אבל, וגם בחינוך, מצוות ופקדף קוף למד זין, הדבר די ברור שישנה מצווה מדאורייתא לקבור מתים, והדבר הזה כמובן עולה באופן פשוט באותו מושג ששגור על פינו, מת מצווה. כן, מת שמוטל ואין מי שיתעסק בקבורתו, מצווה על כל אדם לקוברו. בגדרים הלכתיים מפליגים יש למת מצווה, וממילא ברור שישנה מצוות קבורה. מהו ההיקף של אותה חובה לקבור מתים? האם יש חובה לקבור את כל המת כחטיבה אחת, או שמא ישנה חובה נפרדת לגבי כל איבר ואיבר מן המת? בירושלמי דורשים את הפסוק, יקבור תקברנו כך. תקברנו כולו ולא מקצתו. מכאן שאם שיער ממנו לא עשה כלום, שנאמר כי קבור תקברנו. הירושלמי מבין שחובת הקבורה היא חובה לקבור את כל גופו של המת. וכל עוד לא קברתי את כל גופו של המת, אם שיערתי ממנו, אומר הירושלמי, לא עשיתי כלום. לא קיימתי את מצוות הקבורה. ממילא, כבר אנו יכולים לראות כאן את הבסיס ואת היסודות לשיטות הלכתיות שיבואו אחר כך ביחס לסוגיה שלנו, של השתלת איברים מן המת. אם ישנו איבר שלא נקבר, לא קיימתי מצוות קבורה וביטלתי בכך מצווה מדאורייתא, ייתכן שאולי אף עברתי על הלב של לא תלים. אף על פי כן, אנחנו גם צריכים לדון לדברי הירושלמי. נכון, אם שיערנו משהו, לא קיימנו מצוות קבורה, אבל מהו אותו משהו? מהו השיעור של אותו משהו? כן? לגבי טומאת מת, למשל, השיעור המינימלי הוא כזית. כזית מן המת מתמה, פחות מכזית לא מתמה. האם הגדר של שיעורי המת שמפקיעים את קיום מצוות הקבורה, אם הם נותרים מחוץ לקבר, האם זה אותו גדר של הלכות טומאת מתים? או שמא אפשר לדבר על שיעורים אחרים? ברור שהדבר קשור לאותה שאלה שאלינו בתחילת הדברים של מה הם מחייבי הקבורה. אם אני אומר שמחייב הקבורה קשור לדיני טומאת המת, אין בכך משום לשלול את שאר המחייבים, בוא נאמר שגם מדיני טומאת המת, אזי אני מן הסתם אצמד לשיעורי הטומאה. ודווקא כזית חייב בקבורה, פחות מכזית, לא יהיה חייב בקבורה. הדבר הזה עולה בדברי התוספות יום טוב, ובדברי אחרונים נוספים, שבאמת בפחות מכזית אינני מבטל את מצוות הקבורה. לעומת זאת, אם אני אומר שהחיוב לקבור את המת איננו קשור לדיני תומת המת, הרי שמה לי כזית ומה לי פחות מכזית. יש פגיעה בכבודו של הקדוש ברוך הוא, יש פגיעה בכבודו של האדם, או אין בכך הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אם אינני מחזר אחרי כל חלק וחלק מאותה גופה במטרה להביאו לקבר ישראל. ומכאן גם שבח גדול לעוסקים באותה מלאכה קדושה, חברי זקה ושותפיהם, שבאמת בכל מקום שבו ישנו מוות באופן כזה שחלקים מן המת מתפזרים, הולכים ועושים מאמץ אילאי בשביל להביא כל חתיכה וכל רקמה, ולא משנה מה גודלה, לקבר ישראל. לעומת תוספות יום טוב, אותם אחרונים, באמת, הכיוון הזה של לחזר אחרי כל חלק מן המת, מופיע באופן מפורש בדברי הנודע ביהודה, פשוט ביורדי הסימן צעדי, והוא כותב כך, ואומנם הטעם דקבורה משום כבוד המת, שזה כבודו שלא יהיה מוטל בביזיון, וממילא אפילו כזית ממנו, ביזיון המת הוא שיהיה מוטל כנבלה, ולכך מצווה לקוברו. אז בנודע ביהודה באמת מופיע באופן מפורש אותו עניין שאמרנו, שאם המחייב לקבורה איננו קשור לדיני תומעת המת, אלא לדיני כבוד המת, אנחנו לא נוכל להותיר אפילו פחות מכזית מחוץ לקבר, והדברים ברורים. מעניין לראות שיש לנו גם כיוון הפוך במחלוקת על דברי התוספות יום טוב. הדבר הזה מופיע בדברי המשנה למלך, בהלכות אבל פרק י' הלכה כף א', הוא כותב כך, מצוות הקבורה איננה קשורה דווקא בענייני הטומאה, ולכן אני לא נצמד לשיעור של כזית. אבל בעוד שהנודע ביהודה הבין שמכיוון שמצווה זו איננה נובעת בענייני מדיני טומאה, אזי גם פחות מכזית חייב בקבורה, המשנה למלך הולך בכיוון הפוך. הוא בא ואומר כך, אין דבריו של תוספות יום טוב נראים אצלי, ואין חיוב קבורה בכזית מן המת. וכדאמרינן בירושלמי דנזיר כי קבור תקברנו, מכאן שאינו נעשה מת מצווה עד שיהה ראשו ורובו. ומדי אלפלה מקבור תקברנו, שמע מינה דליקה חיוב קבורה כי אם על ראשו ורובו. אז המשנה למלך הולך ומקל יותר, דווקא משום שהחיוב לקבור את המת איננו קשור בדיני טומאה, אלא במשהו כללי יותר, שקשור לכבוד המת וכדומה. ועל סמך הלימוד בירושלמי, שלומד שהגדרתו של מת מצווה, שזהו המקרה הקלאסי של חובת קבורה שמוטלת על אדם, במקרה של מת מצווה לומד הירושלמי מן הפסוק שהוא מקור חובת קבורה, שדווקא עם ראשו ורובו נמצאים, אזי יש חובה לקוברו. אומר המשנה למלך, מצוות הקבורה מתחילה רק משיעור של ראשו ורובו, לא משיעור כזית, שיעור כזית הוא שיעור קטן מדי בשביל לחייב קבורה. על יסוד המשנה למלך נוכל להקל כמובן, ברמה מאוד מאוד גבוהה בענייני השתלות ובעניינים שונים שכרוכים בהותרת איברים אל מחוץ לקבר. השיטה הזו כמובן היא מחודשת, היא מעניינת מאוד, וכפי שראינו כרגע יש לנו למעשה ציר שעליו שלוש נקודות. נקודת האמצע, שיטת התוספות יום טוב, שדיני הקבורה נובעים מחובת ההיזהרות מטומאת המת, וממילא השיעור הוא השיעור המטמא, ועל כן בפחות מכזית אין חובת קבורה. לימינו מצאנו את המשנה למלך שאומר רק ראשו ורובו חייב בקבורה, אבל פחות מכך אין חיוב קבורה מן התורה בכל אופן. משמאלו נמצא נודע ביהודה שבא ואומר חובת הקבורה היא חובה שנובעת מכבודו של האדם, וממילא היא קיימת גם בפחות מכזית. ייתכן שהשאלה הזאת עומדת גם בבסיסה של מחלוקת ראשונים על מנהגו של רבי יוחנן. הגמרא בברכות מספרת לנו שרבי יוחנן, מזלו לא שפר עליו, ואיבד את בניו, שחל את בניו אחד אחרי השני. והגמרא מספרת שהוא היה נושא בכליו, הגמרא ברכות בדפי מספרת שהוא היה נושא בכליו חתיכה קטנה של עצם, מבנו העשירי שנפטר, והיה מראה אותה. אני מראה אותה בשביל לנחם אבלים, בשביל להראות שיש צרות קשות יותר בעולם מצרות אחרות וכן הלאה, לא ניכנס להבנות שונות בסיפור, בכל אופן במטרה מסוימת הוא נשא איתו את אותה עצם. והראשונים שואלים איך יכול להיות שרבי יוחנן לא קובר את העצם הזו. דעת רשי, הסיבה שהוא לא קבר, מכיוון שהשיעור של העצם היה קטן משיעור שעורה. מה המשמעות? מה אכפת לי שהעצם קטנה משעורה? המאירי מבאר שעצם ששיעורה פחות משעורה איננו מתמת בתומעת מגע ומסע. לפי זה מה יוצא? הראשונים קושרים בדיני תומעת המת לבין חיוב קבורת המת, וממילא מותר לו לשאת, מותר לו לגעת באותה עצם, אם היא בשיעור שאינו מתמה בתומעת מגע ומסע. לעומת זאת, ראשונים אחרים ברחו מהכיוון הזה, והרשב"ם ורבינו גרשון בבבא בתרא בדף קט"ז נותנים הסבר אחר. והם מסבירים כך, נשאר אצלו, כוונה לרבי יוחנן, שן אחד מבניו, ובו היה מנחם למראי נפש האבלים, שהשן של מת אינו תמה, דתנן באוהלות, כל שבמת תמה, חוץ מן השיניים והשיער והציפורים, ובשעת חיבורן הכל תמה. זאת אומרת, הרשב"ם ורבינו גרשום אינם תולים זאת כאן בשיעור, אלא בכך שהיה מדובר בעצם שאיננה מתמת, ומתכוונים כאן לשן, כן? יש לנו משנה, שן ושיער וציפורן שתלושים מן האדם אינם מתמאים, אינם נושבים חלק מגופו. לכאורה ההבדל בינם לבין איברים ועצמות אחרים נעוץ בכך שהם איברים שמתחדשים. וממילא הם מבינים כך, אם היה מדובר בעצם ממש, אז רבי יוחנן היה חייב לקבור אותה. אבל מכיוון שמדובר בשן, שלגביה באמת הגמרא בנידה אומרת, שהיות שגזען מחליף, כן, שיער וציפורן ושיניים, כן, גזען מחליף, הם מתחלפים, הם לא נכללים בהגדרת גופו של האדם לעניין חיוב טומאה. זאת אומרת, היה אפשר למשוך את דברי רשב"ם ורבינו גרשון גם באותו כיוון של רש"י והמאירי, ולהגיד שהדברים קשורים לענייני טומאה, וממילא, או שאני מחפש שיעור שאיננו מטמא בשביל להתיר לרבי יוחנן לשאת את אותה עצם, או שאני מחפש עצם שאיננה מטמאת. אבל ייתכן לומר אחרת, ייתכן לומר שהם אומרים, העצמות האלו אינן מוגדרות כגופו של האדם, כאשר אינן מחוברות לאדם, כך בשיער, ציפורן, עצם, ובשן, וממילא, הוא נשא שן שאיננה מוגדרת כגופו של אדם, כאשר איננה מחוברת אליו, ועל כן איננה חייבת בקבורה, ולא מענייני לא מדיני תומכה. בסדר. אז עד כה ראינו שמעבר לחובת הקבורה שקיימת לכאורה לרוב הראשונים מדאורייתא בכל המתים, ישנה שאלה מה מוגדר כשיעור המינימלי שיש לקבור אותו. ראינו בכך, כפי שאמרנו מקודם, שלוש דירות, ראשו ורובו, כזית או פחות מכזית. וכרגע ראינו עוד סיפור בגמרא, מנהגו של רבי יוחנן, שמחלוקת הראשונים בהבנתו יכולה להיות תלויה במחייבי הקבורה. אלו שסבורים שמחייבי הקבורה נעוצים וקשורים ואחוזים בענייני טומאת המת, לשיטתם אנו נצטרך למצוא הסבר שמפקיע את אותה עצם מדיני טומאה, בעוד שניתן לומר שהחולקים מבינים שהדיון לא בדיני טומאת המת, אלא בחובת קבורה שנובעת ממחייבים אחרים, ועל כן הדרך שלהם להסביר את מעשהו של רבי יוחנן תהיה לומר שהעצם הזאת איננה מוגדרת כגופו של האדם. גישה נוספת, שקצת מזכירה דברי המשנה למלך, אבל מרחיבה, היא דברי הרמב"ן. הרמב"ן בתורת האדם אומר כך, בירושלמי, התאמה תלמוד לומר כי קבור תקברנו, מכאן שאינו נעשה מת מצווה עד שיהיה ראשו ורובו. כן, אותו ירושלמי שהביא המשנה למלך. כלומר, אין נעשה מת מצווה מתחילה, אלא אם כן מצא ראשו ורובו. אבל מצא ראשו וקברו, חוזר אפילו על איבר ממנו וקוברו אמו. כלומר, מה שמסביר פה הרמב"ן, שהמצווה לקבור מת תלויה במינימום של ראשו ורובו. אבל מרגע שהתחייבתי כבר בקבורה, אומר הרמב"ן, אני לא יכול לבוא ולומר, יצאתי ידי חובה בכך שקברתי את ראשו ורובו. לא, אני צריך להמשיך ולחזר אחרי כל האיברים ולמצוא אותם ולקבור אותם. כן? מדוע יש דרישה לרוב הגוף ולראש בשביל לחייב את הקבורה? לכאורה זה המינימום של גוף אדם. ואם אני אומר שבגופו של האדם, או כלפי גופו של האדם, אני מחויב בכבוד, הן מדיני, מכבוד האדם, והן מכבודו של הקדוש ברוך הוא, שצלמו כביכול נמצא בגוף האדם, אז אני דורש איזושהי הגדרה פורמלית של גוף. ראש ורוב הגוף, זוהי הגדרה המינימלית של גוף. ולכן אני דורש את המינימום. אבל המחייב היסודי איננו ענייני טומאה, ואלא ענייני כבוד. מדיני כבוד, הסברה היא שכל חלק של הגוף חייב בקבורה, וצריך להמשיך ולחזר אחרי כל אחד מאיברי המת, גם אחרי שקברתי את ראשו ורובו. להלכה, מה שנפסק, אומר השולחן ערוך ביורדי הסימן שע"ד סעיף ב', אינו נקרא מת מצווה לעניין זה, אלא אם כן מצא ראשו ורובו. ואם מצא ראשו ורובו חוץ מאיבר אחד, חוזר להתאמה בשביל אותו איבר. אז מת מצווה שכהן התמה אליו, מוגדר ככזה, רק אם מצאנו ראשו ורובו, כפי שראינו בדברי הירושלמי, והמחד בפוסק, כדברי הרמב"ן, שגם אחרי שקבענו ראשו ורובו, עדיין ישנה חובה לקבור את כל האיברים. בעקבות פסק זה של השולחן ערוך, פסקו אחרונים רבים, כך בעקבות משה, כך אצל הרב עובדיה יוסף, כך אצל הרב קוצ'ינסקי בגשר החיים, ועוד אחרונים, שכל איבר ואיבר מגוף המת חייב בקבורה. ואם אנחנו אומרים כך, יש לנו בעיה רצינית עם השתלת איברים מן המת, אלא אם כן מדובר בפיקוח נפש, הרי בפיקוח נפש אנחנו נוכל לדחות את האיסור של קבורה. לכאורה, אם נזכר בשיטתו של הרב אונטרמן, שאמר שאיבר מושתל איננו מוגדר כאיבר מת, וממילא אין לגביו איסור הנאה מן המת, יש מקום לומר שכאשר אני משתיל את האיבר ולא קוברו, אני לא עובר על ביטול, על מצוות הקבורה. מדוע? שהרי אין בכך משום חוסר כבוד כלפי האדם או כלפי הקדוש ברוך הוא, אין בכך גם בעיה של טומאה, אנחנו לא חוששים לטומאת מת באדם שיש בקרבו איבר מושתל, כפי שאמר הרב אונטרמן, ועל כן נוכל אולי להתיר את הבעיה של קבורה בהשתלות איברים. סברת הרב אונטרמן עומדת לכאורה גם לגבי איסור הנאה מן המת, וגם לגבי ביטול קבורת המת. יחד עם זאת, בגלל החידוש שבסברה, האחרונים רבים נזהרו מליישם אותה עד כדי כך, והרב אוירבך כתב שיש בסברתו של הרב אונטרמן בכדי לפתור את בעיית ההנאה מן המת, אבל את בעיית הקבורה אי אפשר לפתור. החלק מן הטעמים שהוא מביא, אחד מהטעמים הוא שהקבורה, חיוב הקבורה חל כבר מרגע שהוא מת. ועד שיושתל האיבר, כל הזמן הזה הוא חייב בקבורה, ואנחנו לא יכולים להשות את האיבר לשם ההשתלה. נסכם את מה שראינו היום, למדנו על מצוות הקבורה, שמופיעה בתורה בהקשר של הרוגי בית דין, הרוגי מלכות, ראינו שלמצווה הזו ישנם חמישה מחייבים אפשריים, אמרנו ביזיון המת, שקשור בכבודו של האדם, ראינו את כפרה כגורם שהגמרא מעלה, ראינו את כבודו של הקדוש ברוך הוא כמחייב אפשרי למצוות הקבורה, ראינו היזהרות מטומאת מת והסרת מכשול, וראינו גם את החובה המוסרית ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. ראינו שישנה מחלוקת ראשונים האם ישנה מצוות קבורה לגבי בני אדם שמתים בדרך רגילה, או שמא המצווה מדאורייתא היא רק לגבי הרוגי בית דין. ראינו שדעת רוב הראשונים שהמצווה הזאת נוגעת לכולם, וממילא מצוות הקבורה כלפי כולם היא מדאורייתא, וישנה בעיה שלא לקבור. לגבי זה ראינו שהירושלמי בא ואומר שכל איבר ואיבר שנשאר מבחוץ מפקיע את חיוב הקבורה כולה. השאלה הזאת כמובן מעוררת מה נחשב הגודל המינימלי שמפקיע את חובת הקבורה, וראינו בכך כמה דעות, כפי שהזכרנו, יותר מכזית, כזית ופחות מכזית. להלכה ראינו שהשולחן ערוך פוסק שיש לחזר אחרי כל האיברים של המת, לאחר הקבורה, ואף על פי כן, יהיה, לשיטת הרב אונטרמן, יהיה מקום אולי להקל מכיוון שהאיבר נחשב, האיבר המושתל נחשב איבר חי ולא נחשב איבר מת. באופן עקרוני, הבעיה הזאת של ביטול הקבורה היא בעיה משמעותית, ועל כן פוסקים כמה וכמה אחרונים לאסור השתלות האיברים מן המת, אלא אם כן מדובר בענייני פיקוח נפש, במצב שבו מדובר בהצלת נפשות ולא רק בשיפור חייו של אדם, ברקמות שונות, אור וכדומה, ועל כן רק במקרה של פיקוח נפש אנחנו נתיר. אבל יצירת בנק האיברים להשתלה וכדומה, הדבר הזה יהיה בעייתי, מכיוון שאנחנו מבטלים באופן תדיר את הקבורה של אותו המת. אנחנו לא קוברים את כל איבריו. בעזרת השם, בשיעורים הבאים עוד נוסיף מעט על העניין, נדון בענייני גזל המת. אנחנו מתקרבים לאט לאט לסיכום הנושא של השתלות מן המת, ונוכל לעבור לדיון בהשתלות מן החי. שלום, שלום.